שבוע טוב וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. אנחנו מתחילים שבוע חדש של שיעורים, היום יום ראשון, והשיעור היום יינתן על ידי הרב יעקב מידן, השיעור השבועי במגילת רות.
שלום, אני רוצה שנעסוק היום בשאלה שמיוחדת לגיור נשים דווקא. מעבר לגיור רגיל ולכל מה שדיברנו בשאלה אילו מצוות צריכים לקבל. מעבר לבעיות הרגילות של גיור, עולה כאמור במגילת רות בעיה ייחודית של גיור אישה. גיורו של איש בהלכה מוגדר וברור, האיש צריך לעבור את מבחן ברית המילה בדרך הצטרפותו אל עם השם. זהו מבחן קשה, שהעמידה בו מעידה על רצינותו של המתגייר. גם קבלת מצוות אצל איש, היא דבר בעל משקל ובעל משמעות. אישה המתגיירת אינה בת ברית מילה. רוב גיורי הנשים המוכרים לנו במקרא הם גיורים לצורך נישואין, ואם המשנה במסכת יבמות אומרת שגיור לצורך נישואין אינו חל, הרי בגמרא עולה שם כדברי רבי שמואל בר מרתא ביבמות כ"ד, שבדיעבד הגיורים האלה חלים. וסביר להניח שאישה תסגל לעצמה את מנהגי בעלה היהודי ואת דרישותיו, אם היא רצתה להינשא לו. ממילא היא תשמור שבת, תנהל מטבח כשר, תשמור על תורת המשפחה. ובמה תבוא לידי ביטוי הרצינות של הגיור שלה. באמת בשני מקומות במקרא, המקרא מתחבט על רצינות גיורם של נשים. גיור שהיה כאמור לשם נישואים. בראשונה אצל נשות שלמה. נישואיו של שלמה עם בת פרעה נראים לכאורה כשרים וישרים בעיני הנבואה. שהרי כך נאמר בתחילת פרק ג' במלכים א', ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה, ויביאה אל עיר דוד עד קלותו לבנות את ביתו ואת בית אדוני ואת חומת ירושלים סביב. רק העם מזבחים בבמות כי לא נבנה בית לשם אדוני עד הימים ההם. ויאהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטיר. כאמור מלכים א' פרק ג' פסוקים א' עד ג'. ההסתייגות היחידה במקראות האלו היא זביחתו בבמות. למרות שזביחה בבמות לא הייתה אסורה כלל אחרי חורבן המשכן ולפני בניין המקדש. משמע אין הסתייגות מלקחתו את בת פרעה לאישה ומן הסתם התגיירה. לעומת זאת, בסוף ימיו נאמר, והמלך שלמה אהב נשים נוכריות רבות ואת בת פרעה, מואביות, עמוניות, אדומיות, צידניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר, אדוני אל בני ישראל לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. שוב מלכים א' פרק י' פסוקים ראשונים. כאן לא נזכר כלל ששלמה התחתן עם בת פרעה, אלא שדבק בה לאהבה, משמע הנישואים ביניהם, כלל לא חלו, לפי דברי הנביא. משמע הם נותרו נוכריות? הביקורת על יחסיו עמם ברורה ובוטה, ונחשבת לו עבירה. דברי הרמב״ם משקפים היטב את הסתירה במקראות. ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזרו אלא בשביל דבר, ולא על פי בית דין גיירו, חשבם הכתוב כאילו הם עובדות עבודה זרה, ובאיסורם עומדים. ועוד שהוכיח סופם על תחילתן, שהן עובדות עבודה זרה שלהם, ובנו להם במות, והעלה עליו הכתוב, כאילו הוא בנן, שנאמר אז יבנה שלמה במה. רמב״ם, איסורי ביאה, פרק י' ג' הלכת את זין. לדבריו של הרמב״ם, הוכיח סופן על תחילתן. ואם מלכתחילה נחשבו כגירות ונישואיהן חלו, לאחר שהוכיח סופן על תחילתן, פקע גיורן והופקעו קידושיהן. שם הזה הוא מקור התקנה של הפקעת קידושין, שנמצאת בש"ס מספר פעמים, כמו בגיטין למד ג' עמוד א' ועוד. בעיה דומה עם גיור נשים עולה בתחילת ימי הבית השני, בעת תקנת עזרה, בפרק י', לגרש את הנשים הנוכריות. אנחנו מתקשים להניח שהאנשים כולם נשאו בכוונת תחילה נשים נוכריות. אנו מניחים שאנשים התגיירו במרכאות. אך קבלת המצוות שלהם לא הייתה רצינית. ועזרא פסל את כל הגיורים וציווה על העם לגרשן. מול בת פרעו, חברותיה, שאר נשות שלמה, או יותר נכון צרותיה, כל אלו נשות שלמה וממשיכותיהן בימי עזרא, ניצבת רות המואביה, לבדה, כגיורת המתגיירת בלא לב הלב, גיור שכולו תום ויושר, אמונה ותכונות נאצלות. אולי זה ההפרש בין גיורה של רות לגיורה של בת פרעה וממשיכותיה. ההפרש הזה אולי מובע בשיר על אשת חיל בספר משלי. נזכר בדברים שכולנו יודעים היטב. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע, פתח בלב בעלה ושאלה לא יחסר, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. לא נטריח על הקורא לקרוא את השיר שוודאי הוא יודע בעל פה, ונסתמך על פסוקיו מהנחה שהקורא יודע אותם. כל זה כמובן ממשלי פרק למד א', פסוקים י' עד למד א'. מי אשת החיל על פי התקנים המחמירים שיציב לה שלמה? המילה חיל המתארת את האישה יכולה להתפרש בכמה דרכים. מילה הזו מופיעה לא מעט פעמים בקשר לצבא, למלחמה ולכוח פיזי. בתור שכזו המילה חיל מופיעה דווקא בהקשר גברי. יפתח הגלעדי היה גיבור חיל. דוד היה גיבור חיל ואיש מלחמה. כך גם נעמן, שר צבא מלך ארם. כך בניהו בן יהוידע, יואב ועוד רבים. האומנם כזו היא אשת החיל של פרקנו? אישה בעלת כוח פיזי רב, המתמודדת עם תפקידיו של הגבר? אפשר שכן. פסוקים דוגמת, זממה שדה ותיקחהו, מפרי חפיה נטעה קרם, חגרה ורוז מותניה ותאמץ זרועותיה, נראים נוטים לכיוון הזה. עסקות מקרקעין מקובלות כתחום גברי. נטיית קרם דורשת לא מעט כוח לחפירת שוחות לנטיות הצעירות. כוח המותניים והזרועות המתואר בפסוק, גם הוא נוטה לכך. גם אם עשה את מלאכת הקרם על ידי פועל, היא מתמודדת עם עבודות הנמצאות בתחומו המובהק של הגבר. גם שבחי היותה כאוניות סוחר ועסקה עם הכנעני עם תפקידי גבר, שעל כל כבודה בת מלך פנימה. הוראה מקובלת נוספת של המילה חיל היא ממון ונכסים. כך מתפרש, למשל, גם החיל הכבד שמלכת שווה עולה עמו לירושלים לשיחות ידידות עם שלמה. זה כולל גמלים, זהב, כסף, בסמים. זאת בניגוד לחיל הכבד שסנחריב עולה איתו לירושלים כדי לכבוש אותה, שהוא כוח צבאי. מקומות רבים כאמור מעידים על כך שזה ממון ונכסים, ניקח אולי פסוק מובהק במיוחד. בדברים פרק ח', פסוקים י"ב וי"ז, פן תאכל וסברת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצולך ירביון וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה וכולי, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מהו החיל אם כן? בתים טובים, בקר וצון וכסף וזהב. גם במזמור על אשת החיל עיקר עיסוקה הוא בממון ותיקון וניהול תקין של ביתה פנימה. היא טובה צמר ופשטים בקישור ובפלך, ביתה לבוש שנים, בגדי השש והרגמן, היא סופיה הליכות ביתה, נותנת לחם לבני ביתה. אלו הם התפקידים המקובלים של האישה בכל מקום. ושבחה כאן אינו בכך שהיא עושה את החריג ואת עבודתו של הזולת, אלא בכך שהיא עושה את המצופה ממנה בדרך הטבע, בשלמות ובטוב טעם. חיל עשוי להתפרש גם כיושר לבב ומידות טובות. השופטים הרצויים להנהגת העם הם אנשי חיל יראי אלוהים, אנשי אמת, שונאי וצא. שמות פרק י"ח, פסוק א', עצת יתרו. גם בפרקנו, אשת החיל היא אישה יראת השם, שפיה מפיק חוכמה, והיא בעלת תורת חסד, וחפה פרוסה לעני. שלוש התכונות העיקריות של אשת החיל בפרקנו, הן איפה? א', הנכונות להתמודד עם עבודת הפרנסה הקשה, וגם אם היא מלאכתו של הגבר, עם כל המאמץ הפיזי הכרוך בה. ב', ניהול תקין יעיל וטוב של משק הבית וצורכי המשפחה, תפקידה של האישה בכל מקום. ג', עבודת הקודש, תורה, יראת שמיים וחסד לעני. במשפחה רגילה, שלוש התכונות הן שלוש צלעותיו של זיווג בין איש לאישה, שכאשר זכרו השכינה שרויה ביניהם. האיש בעבודת הפרנסה, בשדה, בחרם, במסחר, האישה בניהול הבית ובדאגה לאוכל וללבוש, ושניהם יחד כזוג שהשכינה שורה עליו, בעבודת הקודש של תורה, יראת שמיים וחסד, או בלשון המשנה, תורה, עבודה וגמילות חסדים. אשת החיל בפרקנו, הנוטלת את כל שלוש המשימות על כתפיה, היא המפרנסת, הדואגת לתקינות הבית ולעבודה הרוחנית. השאלה הנשאלת עליה ועל משפחתה היא, מה נותר לבעלה לעשות בבית? מעצם ההקדמה לשאלתנו עולה, שבמשפחה רגילה אין מקום למצות את כוחותיה ואת תכונותיה של אשת החיל, שהרי בעלה אימה. אשת החיל תיאלץ למצות את כוחותיה הנזכרים במשפחה הנמצאת בקצה הסולם החברתי. בקצהו העליון, או חלילה, בקצהו התחתון. נפתח דווקא בקצה התחתון, בבחינת מעלין בקודש, מן התחתון אל העליון. אשת החיל המצטיירת בשכבה החברתית החלשה והנמוכה, היא אישה שגם שיש לה משפחה, אין לה בעל, עקב גירושין או מוות. אפשר גם שבעלה נטש אותה והותיר אותה עגונה, או שהוא חולה, נכה, אסיר, שיקור, או סתם אדם שאינו מסוגל או אינו רוצה להועיל למשפחתו. ממילא נפל עול הפרנסה על האישה. אם ברצונה לשרוד עם בני ביתה, עליה לשנס מותניה, לצאת לעבודה ולפרנס את משפחתה כאחד הגברים. אם בנוסף לכך ברצונה לגדל את בני ביתה באווירה טובה בתום יום עבודתה, עליה לשבת לאור הנהר בלילה ולטוות בגדים לידיה, ולקום בטרם אור יום כדי להכין את לחמם עד שלא תצא לעבודת יומה. לא כל אישה יכולה לעמוד במבחנים אלו. ולא לכל אישה העומדת במבחן הקשה שהזכרנו, נותר כוח נוסף לעבודת הקודש ולחסד לעני. אך אשת החיל במזמור מצליחה לעמוד בכל שלוש המשימות, לבד וללא תמיכה. מי היא האישה? הנוכל לצייר לעצמנו קווים נוספים לדמותה? רות המואביה היא האישה היחידה במקרא הנקראת במפורש אשת חיל. כי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. כך אומר בועז לרות, פרק ג' פסוק י' א'. והקבלה ברורה לפותח ולסוגר של מזמור אשת חיל במשלי, אשת חיל מי ימצא, ויהללוה בשערים מעשיה, במקביל לכי יודע כל שער עמי, כי אשת חיל את. רות, אישה אלמנה, עולה ארצה ללא בסיס וללא תמיכה, כשהיא מטופלת בחמותה הזקנה שאינה מסוגלת לפרנס את עצמה. על רות לדאוג בעצמה לפרנסתה ולפרנסת חמותה, והיא יוצאת לשדה כדי למצוא את לחמה. עבודת לקט העניים שהיא עוסקת בה אינה עבודה קלה. מן המקראות עולה שבשדות בית לחם היה על רות הנערה הנוכריה לנהל מאבק קשוח על פרנסה והישרדות. עיון בפסוקי פרק ב' ברות מעלה שהנערה הזרה נדחפה אל השורות הראשונות, אל בין הנערים. הנערות, אני נמצאות בדרך כלל מאחור, כמו שעולה בפסוקים ח' ובית כ' ג'. אבל היא נדחפה לשורות הראשונות אל בין הנערים, בהיותה שם ספגה רות נגיעות, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח, לא ברור נגיעות אלו מדובר על מכות, אולי מעשים מגונים, היא ספגה לא רק נגיעות אלא גם כלימות, כמו שאומר בועז אחר כך לנערים, גם בין האומרים תלקט ולא תחלימוע, ולמרות זאת המשיכה בעבודתה. צורך ההישרדות ומאבק הפרנסה בעת המצוקה גברו בהכתבת דרכה של הנערה המואביה על כללי כבודה בת מלך פנימה, עד ליום שבא בועז ונתן הנחיות חדשות לקוצרים. רות, הזרה והמנודה, מצליחה להביא הביתה כאיפה שעורים, לאחר הדייש בסילוק המוץ, איפה שעורים, זה מזון לעשרה אנשים בוגרים. נזכור שבמדבר קיבל כל איש עומר לגולגולת, והעומר עשירית האיפה הוא, משמע איפה לעשרה אנשים. בנוסף למאבקה בשדה, לחמה של רות הוא תורת חסד, הוא מתת לעני ואביון, שהרי היא מניחה אותו לפני חמותה. למרות עונייה היא שומרת ואולי תופרת לעצמה שמלת חג נאה. כמו שכתוב בפרק ג' פסוק ג', ורחץ וסך ושם שמלותייך עלייך. ובכך אפשר שהיא משלימה את שלוש התכונות של אשת החיל המתוארת במשלי, אותה אישה שבשערים מהללים את מעשיה, וכפי שמעיד עליה בועז. רות היא דוגמה לאשת החיל הנכספת. לזו הנמצאת בשולי החברה, המצליחה לשרוד במלחמת הקיום, להתנאות כאישה הלבושה בטעם טוב, להתקדש במצוות, בחסד, ביראת השם. אך אשת החיל שתיארנו ורות המואביה, אינן מתאימות לשירת אשת חיל שבמשלי. לאשת החיל במשלי יש בעל מכובד וטוב, והיא מתכבדת בכבודו, הוא עצמו מורם מכל העדה, כמו שנאמר שם, נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. לפי ההוראה הרגילה של שער במקרא, משמע בעלה הוא שופט, ואף החשוב שבשופטים. מן המזמור במשלי עולה, שאף שמדובר באישה המכובדת מכולן, הנמצאת בקצהו העליון של הסולם החברתי, לא מדובר באשת תפנוקים, הצלה החוסה בצל בעלה. עליה לחגור בעוז מותניה, לאמץ זרועותיה, לקום לפנות בוקר, ללכת לישון מאוחר, ממש כחברתה הענייה האלמנה, קיימת במאבק הישרדות מתמיד. מדוע? מדוע גם אישה חשובה זו צריכה לעבוד כה קשה? מסתבר שהחיים לצילו של בעל שהוא שופט ומנהיג ציבור אינם בהכרח חיים קלים. בעולם מתוקן, הנותן שכר לדון דידיו בטלים. בחורות פרק ד' משנה א', יש לנו גם סוגיה בכתובות חופי. והמלמד תורה חייב ללמדה כמו משה רבינו, שאמר, מה אני בחינם? אף אתם בחינם. ראו בנדרים ל"ז עמוד א'. נתינת שכר לדיינים ולמלמדי תורה היא תקנה מאוחרת, שנבעה מצורך השעה ומחשש שלא יימצאו מלמדי תורה ודיינים, ומקומה לא יכירנה בעולם מתוקן. את הבעל הנודע בשערים בפרקנו, מפרנסת אשתו, הנוטעת כרם מפרי חפיה, והמביאה לחמה ממרחק כאוניות סוחר. היא עושה את מלאכת הגבר בפרנסה, ומפנה את זמנו של בעלה לצורכי שמיים ולצורכי ציבור, לדון ולהורות. ביתה, ביתו של הנודע בשערים, לבוש יום יום, שנים, הוא מכוסה במרבדים, שהרי חייב להיות לו מראה ייצוגי ומכובד. וכך חייב את אשת החיל בשובה מן השדה, מן הכרם, מן המסחר, לטפח את ביתה פנימה. לכאורה, יכולה אישה זו לפתור עצמה מעבודת הקודש בתענת יששכר וזבולון. שהרי הדין נותן שאם היא המפרנסת בעלה ומעמידה אותו על רגליו בביתו, הרי יש לה חלק בתורתו ובמשפטיו ובנחלת השם שבדלת אמותיו. אך אשת החיל המתוארת עושה עבודת קודש משלה בנוסף לעבודתה בבית ובשדה. מצטבר שצורך גדול יש בעבודת הקודש שלה, ואין די לה בהיותה מקבלת משל בעלה בכך. שהרי בעלה הוא שופט, ומצווה על לא תיסף נידל, ועל אין מרחמים בדין, ואין מסופנים לפניו. במקומה של מידת הדין שלפני כיסאו של הבעל, צר המקום לחסד ולרחמים. אולם, האם יכול העולם לעמוד רק במידת הדין? כאן באה אשתו של הדיין הנודע בשערים, אשת החיל, והיא הפותחת פיה בתורת חסד, פורסת כפה לעני, ידיה משלחת לאביון, אותו אני שיצא וידיו על ראשו מבית דינו של בעלה ולקה במידת הדין, מגיע אליה לבקש עזרה, ומוצא בפת לחמה ובחוס משקיעה ואף בכיסה ובמילותיה ניחומים ועידוד במידת החסד ובמידת החכמים. בכך משלימה האשת הנודע בשערים את שלוש תכונותיה של אשת החיל, וחוברת בכך לאלמנה הענייה שתוארה לאל, לבת דמותה של רות המואביה. מי אשת חיל נפלאה זו, אשתו של הנודע בשערים? נוכל לזהותה רק אם נדע מי הוא בעלה הנודע בשערים. שלא כדברי רוב המפרשים, לעניות הבנתנו, מזמור אשת חיל איננו עומד בפני עצמו. אינו אלא חלק מדברי למואל מלך מסע, אשר ישרתו אמו, שנזכרים בראש הפרק. ורק נאמר שם בתחילת פרק למד א' בספר משלי. דברי למואל מלך, מסע אשר ישרתו אמו, מברי ומעבר ביטני ומעבר נדרי, אל תיתן לנשים חיליך ודרכיך למחות מלכים. אל למלכים למואל, אל למלכים שתו יין ולרוזנים אי שיחר. ונשתה וישכח מחוקק וישנה דין כל בני עוני. תנו שיחר לעובד ויין למראי נפש. ישתה וישכח רישו ועמלו לא יזכור עוד. ותחפיך לאילם ולדין כל בני חלוף. ותחפיך שפוט צדק ודין אני ואביון. משלי למד א', פסוקים א' עד י', וההמשך, פסוק י' א', אשת חיל מימצא ברחוק מפנינים מכרע, בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר, וכולי וכולי. אשת החיל קשורה איפה במלך למואל. מי הוא המלך ומי אמו? מן הגמרא בסנהדרין, דף עין עמוד ב', עולה שלמואל הוא שלמה המלך. והפסוקים שהזכרנו הם תוכחתה של בת שבע אמו. במדרש, במדבר רבה, פרשה י' פרק ד', דרשו חז"ל את המקראות הנזכרים על הלילה שנשא שלמה את בת פרעה, שהיה אף הלילה שבו נחנך המקדש, ועלתה צהולתה של בת פרעה על צהולת חנוכת המקדש. באותו לילה, על פי המדרש, הכניסה בת פרעה לפני שלמה 1,000 מיני זמר של עבודה זרה, השקטה אותו יין רב, כשהלך לישון טלטל לו בדים על חלונו עם אבנים טובות, דמויות כוכבים, והיה שלמה ישן ומפתח המקדש תחת מרעשותיו. הוא ישן עד סוף זמן הקרבה תמיד של שחר, וכמעט בטל התמיד ביום הראשון של עבודת המקדש. כמעט עברו 4 שעות. לולי באה בת שבע והעירה את בנה הסורר, והוכיחה אותו בדיבורים, ואף במכות, על התנהגותו והיגררותו אחרי בת פרעה, ואז אמרה לה את התוכחה הנזכרת בשם אמו של למואל. ואם החכם הנודע בשערים הוא שלמה בן דוד, הרי אשת החיל שעליה מדובר ביום חתונתו, אינה אלא בת פרעה. האומנם? מזמור אשת חיל לכן מספר לנו על אישה נוטעת כרם מפרי כפיה. תיאור זה נראה מתאים לתוכחת אמו של למואל, הדנה בעיקר במלך השוטה יין לרוב. החוליה המקשרת נמצאת במדרש שהבאנו, שבת פרעה השקטה את שלמה יין ב-1,000 כוסות. אבל בת פרעה לא נטע כרם. בת פרעה מוצגת במדרש כאשת תפנוקים, משופעת בעבדים, שפחות, ואינה מצטיירת כלל כנוטעת כרמים. גם הווילונות שפרסה לשלמה על חלונו, לא התאפרה אותם בלילה לאור הנר. לא מצאנו אצלה תורת חסד, ואף לא יראת השם. הנכון הוא ההפך הגמור. בתוכחתה של אמו של המואל, לא מדובר על אשת חיל, אלא על מלך הנותן את חילו שלו לנשים. וכמו שאומרת האמא, אל תיתן לנשים חיליך. אשת המלך בתוכחתה של בת שבע, במקום לתת כוח לבעלה, היא מתישה את כוחו ממנו. במקום לסייע לו במלאכת המשפט הקשה, בשבטו עם זקני ארץ בשער, המשימה שנטל שלמה על עצמו בעת התגלות אליו השם בחלום בגבעון, לשפוט את עמך הכבד הזה. היא משקה אותו יין ושחר מפרי קרם שלא נטעה, וגורמת לו להוות את המשפט ולשכוח את החוק, שהרי שתה רביעית עין על יורה, והרי על כך מוכיחה אותו אמו, פן ישתה וישכח מחוקק וישנה דין כל בני עוני, פתח פיך שפוט צדק, דין אני ואביון. כשופט דלים, אל לו לשתות יין. בת פרעה היא היפוכה של אשת החיל. היא אישה נוטלת חיל. אין היא אשת השופט הרצויה. היא מטה את ליבו ביינה מלשפוט צדק. אשת החיל נוטעת כאמור קרם, ומן הסתם היא גם מפיקה ממנו יין. אך היין אינו עבור בעלה, שהוא שופט היושב בשער עם זקני הארץ. תפקידו של היין הנדרך מענבי קרמה של אשת החיל הוא. המשך הפסוקים של אמו של למואל, של למואל מלך. תנו שחר לעובד ויין למראי נפש. ישתה וישכח רישו, ועמלו לא יזכור עוד. את היין היא נותנת לעני העובד, שיצא חייו בדינו של בעלה השופט. ביין זה מתנחם העובד, שיצא חייו בדינו. יין קרמה של אשת החיל הוא חלק מתורת חסד שעל לשונה, והוא המשלים וממתיק את תורת הדין של בעלה. ואם כך מתארת הגמרא את המחויב בדין, שהיה יוצא להרג, שהיו משקים אותו יין כדי להקל את סבלו האחרון, ולמדו מפסוק זה, תנו שחר לעובד ויין למראי נפש. מכאן כאמור לומד את הגמרא בסנהדרין, שהיו משקים אותו יין לפני שהיו מביאים אותו לבית השקילה. ועוד מוסיפה הגמרא על יין זה, נשים יקרות שבירושלים היו מתנדבות ומביאות אותן. כל זה בסנהדרין מ"ג עמוד א'. בת פרעה משקה את בעלה השופט ביינה, אשת החיל משקה בו את הנשפט. נשוב לשאלה, מי אשת החיל שבפרקנו? אשת החיל אינה רות המואביה, אף שגם היא אשת חיל, שהרי זו שלנו היא אישה ממרום החברה, אשת השופט הנכבד ולא אלמנה ענייה. אשת החיל גם אינה בת פרעה, שהרי גם היא אשת, שהרי למרות שגם היא אשת השופט הנודע בשערים, בת פרעה מדיחה את בעלה מדרך משפט ויראת השם, והיא אשת החיל של פרקנו מסייעת לו. נקווים שסרטטנו עד עכשיו לדמותה, עולה שאשת החיל אינה אישה מסוימת, אלא אישה שהיא תקווה ומסעת נפש. לא מסעת נפשו של הגבר, אלא דווקא מסעת נפשה של החותנת. בת שבע רואה למגינת ליבה את שלמה בנה, שאותו טיפחה וחינכה למלכות, לתורה ולמקדש, נופל ברשתה של בת פרעה, שמובילה אותו בכיוון הפוך ממה שרצתה אמו. ברגע האחרון, עד שלא יעבור זמן הקרבת התמיד, נדחבת בת שבע אל מעבר ל-60 הגיבורים השומרים על מיטתו של בנה, מי יראה אותו ומייסרת אותו על נפילתו ברשתה של אשת התפנוקים, התענוגות והיין. בעת שמייסרת את בנה, היא פותחת לפניו את האלבום המשפחתי, ומראה לו את תמונת סבתו זקנתו, אמה של מלכות רות המואביה, אשת החיל, ומצווה אותו לקחת לו אשת חיל דוגמתה. אשת החיל של שלמה לא תהיה ענייה, בזויה ונרדפת בשדות בית לחם, אך היא תהיה אשת חיל דוגמתה, שתדע לכלכל את ביתה בכל מידותיה של אשת החיל. בת שבע מביטה בתמונתה של רות, ובבת פרעה מחליפה אותה, ונאנחת בתקווה. אשת חיל, מי ימצא? ואולי תפילתה של בת שבע היא המביאה את שלמה לשאת את בת דמותה של רות המואביה, הלא היא נעמה המונית, אם רחבעם ואימה של מלכות. שהרי כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, על פי הגמרא ביבמות סמך ג', שתי ברכות טובות יש לי להבריך בך, רות המואביה ונעמה המונית. נעמה, כאמור, אשתו של שלמה שהחליפה את בת פרעה כאישה העיקרית, ושממנה נולד רחבעם ויצאה מלכות ישראל. לפי דרכנו למדנו, מהו גיור אישה נכון ורצוי, ומהו גיור אישה שאיננו נכון ואיננו רצוי. רות מות מול בת פרעה. את השיעור הבא נתחיל משאלת מהות גיורה של אישה מואביה. תודה ולהשתמע.
האזנתם לשיעור במגילת רות מפי הרב יעקב מידן, ובזה מסתיים השידור להיום. מחר אנחנו נחזור עם שיעור של הרב בנימין תבורי, המצווה השבועית, ועד אז כל טוב. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה מישיבת הר עציון בגוש עציון. להשתמע מחר.